הסברה שאנחנו רגילים להתהלך להוראה בלימוד האמונה, בדרך כלל לא דרכו של הרמב״ם, מה שהרמב״ם מצוי לפנינו בספרים שנכתבו במורה נבוכים או בשמונה פרקים. יותר ביססנו את האמונה על פי דרכו של הגר"א ועוד ספר הכוזרי, מהר"ל, כתבי הרב ועוד באופן כזה. זו אמת יסודית שצריך להקדים אותה, שבאמת הרב ראה שזאת הדרך שבה אפשר לבנות ולהיבנות באמונה בדורות שלנו. זה היסוד העמוק, השורשי, שעליו צריך להשתית את כל בעיית האמונה. יחד עם זה, כל פעם שאנחנו נפגשים בדמות הענקית של הרמב״ם, אין מה לדבר שכל מילה שהרמב״ם כתב יש לה חשיבות גדולה ומהירה לדורו ולדורות, וזה ודאי חיסרון גדול כאשר משהו מהדברים איננו ידוע. בדרך כלל, בכל מקום שמזכיר הרב זצ"ל או הרב ציודה את הדמות של הרמב״ם, יש יחס הערצה ענקי לאישיותו של הרמב״ם. לא זו בלבד, אלא בסופו של דבר, גם ההסברה נקוטה בידי הרמב״ם, אף על פי שהיא לא מנוסחת ולא נבנית בצורה של הספרים שהזכרנו מקודם, בכל אופן, בדרך כלל, הצורה שאנחנו פוגשים היא שאין כאן סתירה, אלא צורת ההסברה של הרמב״ם יושבת על יסודות ומוקדים אחרים, ובדרך כלל אנחנו מוצאים מאמץ גדול לקרב עד כמה שאפשר את דברי הרמב״ם אל ההיגיון והמתיישב בליבנו. עם זאת, שאנחנו יודעים שהרמב״ם בנה את הדברים מתוך נקודת מוצא שונה, מתוך מסכת הסתכלותית מיוחדת לו, ויחד עם זה הדברים לא סותרים, הדברים משלימים. כך אנחנו רואים במקומות שונים, גם אצל הרב ציודה וגם אצל הרב בכמה מקומות, והרב ודאי כלל את הספר הזה, מורה נבוכים, בין הספרים, שם במאה צורי, שאין ספק, תלמיד חכם שבא לבנות, תלמידי חכמים גדולים צריכים לדעת את מורה נבוכים, צריכים שיטתו של הרב מאוד מכללי, כמעיין אמוני מאוד חשוב. יחד עם זה, אני לא זוכר שהיה בזמננו במרכז הרב, וכל השנים שהייתי שם, שיעור מסודר בספר מורה נבוכים, שמונה פרקים, כן, אבל לא במורה נבוכים. לא הרב ציודה ולא אף אחד ממגידי השיעורים הרבים, במשך תקופה ארוכה שהייתי. ובוודאי יועד להיות קומה שנייה, קומה שהיא מקיפה יותר. זה מבחינת בניין הדברים. זה לא מפריע לנו, וזה בכלל לא סותר, בדיוק הפוך, להסתכל בענקיות הגדולה שדמותו של הרמב״ם בכלל. הרמב״ם לא רק של מורה נבוכים, אלא הרמב״ם של כל העולם, כל עולם התורה, כמו שהרמב״ם מקדים, אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך. הפתיחה של הרמב״ם של ספר היד החזקה, שהרמב״ם גם ביד החזקה, גם בספר המצוות, יש לו איזה מבט כוללני כזה. להסתכל על כל התורה כולה, לבוא ולסדר את כל התורה כולה, ואין אצלו חילוק בין הזמן הזה, בזמן שבית המקדש קיים, הכל חי ומאיר, הכל עצמותי. אין שום דבר שכבר הם הלכות ישנות, שאין מה להזכיר, אין מה להביא. והכל מרכזי ויסודי. בפרקי התולדה שכאן מנויים, דרכו של הרב הרבה פעמים לקחת נקודת יסוד ולבאר אותה תוך כדי שאנחנו מתבוננים בדמותו המיוחדת של אחד מהענקים האלה. וכאן בדמות דיוקתו של הרמב״ם ישנו יחס מאוד מאוד מיוחד, ושהרב משייך את הדברים לעצם הצמאון האלוקי, עצם שורש הכניעה וההשתוקקות של כל העולם אל האלוקות. יש כאן חלק א', וחלק א' בעצם כמעט לא קשור לרמב״ם, הוא עומד בפני עצמו במאמר הזה. כותב הרב, מעמקי הנשמה האנושית, כל השם קורא בלא הרף. מאומת החיים יכולה רק להנם את הנפש, עד שלא תשמע ברוב עיתותי חייה את הקול הקורא הזה, אבל בשום אופן לא תוכל לעקור את היסוד, את השורש והעיקר של הקול הזה, שהוא באמת כל עצם החיים האנושיים. ועל כן אנחנו רואים בכל התולדה האנושית, ההיסטוריה, שגלי המקים תמיד בתוך הים הגדול הזה של כל השם הקורא בלא הרף. במאמר האחר, במאמר קרבת אלוקים, וגם בדעת אלוקים, הרב מאוד מרחיב בזה שבעצם יסוד של האלוקות, עם כל נשגבותו ועילויו, הוא בעצם שורש כל הכוחות וכל הנטיות האנושיות, בסופו של דבר יוצאות ובאות ממנו. אז זה בכלל שורש כל החיים. אבל מבחינת הגילוי שאנחנו רואים, אנחנו רואים את האנושות בתחנות הדרך היותר חשובות שלה, בעצם סובבת מסביב ליסודות אמוניים. יסודות אמוניים שבלי, גם היום אנחנו מוצאים, כמעט אין פינה בעולם, אפילו במקומות היותר חשוכים, יש איזושהי דת. אפילו בתוך המקומות שיד רגל אנוש לא הגיע. יש דבר כזה, אדם מרגיש, יש באדם כלים כאלה, שמצד אחד הוא שייך למציאות הסובבת אותו ככל יצור בעולם, מצד שני יש באדם הכרה פנימית שכל החיים משפעים ממציאות יותר גדולה, שהחיים אינם מסתכמים בחולף, שהחיים עומדים מול שורש עליון יותר וגדול יותר, והחיים מוכרחים להימצא באיזושהי זיקה של קשר ויחס אל הגודל המקורי היסודי של החיים. מין נוסחה מאוד מאוד כוללת, ואנחנו יודעים שמסביב לנוסחה הזאת יש המון דברים שהם אבלים, וכל העבודה הזרה אנחנו בכלל לא מסוגלים לתפוס היום, איך בכלל בני אדם מוצאים בזה עניין, איך בכלל בצעו בזה עניין, מה זה תפס בכלל. אבל על כל פעמים, כשאנחנו סוקרים את התופעה, אנחנו מוצאים בסופו של דבר שזאת ההסברה היסודית, וזה מכאן מעיין הכוח, כל הדתות. גם היום, עם כל מה שיש היום, התפשטות של מושגי כפירה, וההסברות העיקריות של החיים לא סובבות, סביב אמונה והכרה אלוקית, אז הרב מסביר בהרבה מקומות שזה בא בעצם לזכך ולהעמיק את היסוד האלוקי מכל מיני סיגים שהדתות האחרות בהכרח תפלו עליו והפכו אותו למשהו שראו התחחק ממנו. אבל בסופו של דבר כל זה איננו מראה שהאנושות באמת בצורה עמוקה מסוגלת להתנתק ממושגים אלוקיים בעומק שורשה. מכל מיני מחקרים שהתקיימו ברוסיה הקומוניסטית, בזמן שהחינוך האתאיסטי היה מאוד יזום ומאוד מושרש ושיטתי, הוכיחו שדווקא הילדים הקטנים בכל מיני שלבים, משום מה, יש להם כן השתוקקות, יש להם משיכה למושגים דתיים, יש להם משיכה לאמונה, זה היה תופעה בלתי מוסברת אצלם. אחר כך, בהמשך החיים, כאשר בעצם הדרך החינוכית של המוסדות הצליחה לעקור את היסודות האלה, והנה כאשר הקומוניזם שקע, אז חזרה והתפשטה האמונה הנוצרית בצורה הרבה יותר נרחבת ממה שהיה קודם, ורק מראה שיש כאן איזשהו יסוד שהאנושות זקוקה לו. יחד עם זה ברור שהאנושות טעתה בטט ובטף בכל ההיסטוריה, בכל הדברים האלה. הרב כאן שם את האצבע לנקודה הזאת, שיחד עם מה שהאלוקות היא הקול הכי עמוק של החיים, היא הקול הכי יסודי, היא בעצם הציר החורז את כל חיי האדם, ואם כן בעצם הנטייה הכי טבעית היא שהאדם בעצם כמו שהוא, עם כל מה שהוא חש, עם כל הדברים הכי טבעיים שיש בו, עם כל המעיין החיים הכי פיזי, הכי פשוט שלו, אותו כמו שהוא, הוא יעלה מול האלוקות, משום שבעצם הכל ממנו, אדם מיישיב את כל מה שהוא קיבל מהבורא אליו, אם כן כל הצורות הפולחניות הכי פשוטות, הכי גסות, שבעצם מתרגמות, כל מיני צורות חיים אנושיות, כלפי מעלה, זאת הייתה ההופעה האלילית בכל מיני צורותיה. אז זה דבר שבסופו של דבר, הוא הדבר השלול, על ידי כך בעצם אדם לוקח את העוצמה השורשית שישנה באלוקות, ובזה שהוא מלביש אותה בלבושים אנושיים, לבושים גשמיים, הרי הוא לא רק שהוא לא מגיע לאיפה שהוא רוצה להגיע, אלא יש כאן דבר נורא שלוקח את העוצמה, את המוחלטות של האלוקות, ובזה שהוא מלביש אותם מושגים אנושיים, אז כל מיני דברים שאולי ככה אפשר לשרוד אותם במושגים האנושיים, פתאום מקבלים עוצמה מפלצתית כזאת, שיש להם איזשהו כיסוי ולבוש של משהו עמוק ושורשי כביכול, אז כל מיני דברים של חטאים ותאוות, כל מיני צורות כאלה, באו והתעטפו בלבוש אלוקי אלילי, והדברים האלה החשיכו מאוד מאוד את כל האנושות. כן, הרב פה מסביר שבעצם מי אברהם אבינו משבר את כל האלילים, משבר את מאז ועד היום, עם ישראל בעצם סולל את דרכו בהפצת האור כלפי כל האנושות, במובן מסוים גם כלפיו הוא, גם בתוכנו פנימה, הדברים האלה הולכים ומתבררים. במקומות אחרים הרב אומר שבעצם כל מה ששייך, כל מה ששייך לדת מחוץ לעם ישראל הוא אלילי. באורות ישראל פרק ה' סעיף ד'. הנטייה מקו המקורים ממקורם של ישראל יש לה תמיד מעין עבודה זרה. די מוחפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית. רק גילוי האלוקות שעל ידי מידת הענווה הגדולה שמשה רבנו עליו השלום לימד לו כי לא יראני האדם בחי ולא תוכל לראות את פניי. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוקים שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במלואה, שהידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה, הידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. והבירורים האלה בירורים שמחייבים להבין יותר לעומק, המאמרים דעת אלוקים, עבודת אלוקים. אבל כבר בכוזרי אנחנו יודעים הכל ממנו ולא ממנו. זאת אומרת, בעצם החידוש בעם ישראל הוא שאנחנו עם של התגלות אלוקית. כל האלוקות ביוזמת ריבונו של עולם מתגלה אלינו לפי מטבע אלוקית. ומילא כל דבר, כל דרך התקרבות לקדוש ברוך הוא, היא כבר מצויה אצלנו בסדר שבא מאת הקדוש ברוך הוא. אם כן, בא יוצר האדם ובעצם סידר כבר איך, באיזה אופן ההתגלות שלו תהיה מתיישבת בתוך דעתנו, בלא שיהיה כאן איזושהי התרומות אנושית שיש בה פגם. וכל המערכות שבהן האלוקות מתגלה, הן מערכות שלא מצמצמות את האלוקות, אלא מיישבות את המושג האלוקי בתוככי המערך העבודה שלנו, באופן שפוגש אותנו, מאיר את חיינו, מרומם את החיים האידיאליים שלנו, אבל לא מטשטש ואומר שאנחנו כביכול בצורה אנושית, והכרות נמוכות, אנחנו מציירים כביכול את עצמות האלוקות, כי אם בעצמו של דבר יש פה פגישה נכונה הולמת את האידיאלים האלוקיים, באופן שמצד אחד מאוד מיושבים להאיר את החיים שלנו, מצד שני מאוד מפגישים בצורה ההולמת אותנו, את התוכן האלוקי האינסופי שהוא בעצמו למעלה מפגישה והכרה. שהרי כל דבר שאדם מצייר, כל ציור שאדם מייחס כלפי עצמותו יתברך, הוא מוכרח להיות ציור אנושי, וכל ציור אנושי הוא הפוך מהאינסוף האלוקי. אבל האלוקות הרי היא מתגלה בתוכנו, היא מאירה את דרכנו. אז לא רק שאנחנו עושים מעשים, או לומדים תכנים, או עובדים עבודה של התקדשות והתעלות שהכל מוכתב על ידו, אלא גם את היחס אליו, אל ריבונו של עולם שבא וחורז את כל מערכת עבודת השם ותורתו ומצוותיו, גם היחס הזה נבנים המערכות הקליטה על פי מה שהמושגים האלה נשתלים אלינו בתורה והמצוות והערכים ההגיוניים שריבונו של עולם בעצמו סידר עבורם. זה בעצם המטבע שאנחנו מבינים שבזה אנחנו פוגשים את התגלויותיו של הקדוש ברוך הוא. בזה אנחנו פוגשים את הערת דרכו, ובזה הוא מתגלה אלינו, בזאת אנחנו פוגשים אותו. אנחנו לא, זה נקרא שורש הענבה הגמורה. תכלית הידיעה שלא נדע. זאת אומרת, הענבה היא בזה שאנחנו בעצם כלי קיבול, לא רק ליצירה האלוקית, אלא גם לכל שפע, שפע הנבואה, ככל שאדם הוא נביא יותר גדול, ככל שהוא יותר בכל ביתי נאמנו, כמו שמשה רבנו שלנו פרשת השבוע, כך הוא יותר מתלכד עם ההופעה האלוקית הגמורה מחיה אותו, אבל לא באופן שהוא כביכול מצייר בציור חיצוני את הבורא, שקדוש ברוך הוא למעלה מכל ציור, למעלה מכל יחס חיובי, אלא במה שכל מילוי חייו אחד הוא עם השפע האלוקי שניתן לחיינו לאחיו. כאן יש את האספקלר, ניתן לחיינו מצד עצמנו, לחיינו מצד היותנו מחוברים לכל החיות, מה שמשה רבנו קיבל, כל החיות, כל ההערה האלוקית, שבכלל המציאות. הרב אומר שהדבר הזה שהוא אמת גדולה גם בתוך עם ישראל זה לא היה כל כך פשוט. חליפות וצבא בתולדה האנושית, תולדות ישראל בפרט. התרוממות הגל של זרם קרבת השם ולא התחשבות עם יסוד טהרתו היא המביאה את עכירת הלבבות וטמטום הרוחות מפעם לפעם. המון רגשות ולעינות מרובבות ביחס לציורים האלוקים צורה חיובית כפי העולה על הרוח, ולא הזרחת ההוראה שובלת ומתארת את ציורים מהם לאובי המחשקים, הם הביאו לעולם את אובי הערפל של חשקת האליליות, שתחתיה קראה האנושות ותאבד את דרכה בחיים. כלומר, אנחנו יודעים שבתקופות הראשונות של הופעת עם ישראל, כשעוצמת החיים הייתה גדולה, קירת אלוקים הייתה נבואה, שפע נבואי, ושישים מבו נביאים עמדו לישראל כמספר יוצא מסיים, כמו שאומרת הגמרא, והיו גם בני נביאים, תלמידי נביאים. כל עם ישראל היה מלא רוח הקודש. בית ראשון, עיקר קרבת אלוקים הייתה דרך נבואה, דרך חיים אלוקיים, חיים אלוקיים רוממים. אבל בצד זה היה הצללים החשוכים של העבודה זרה לא הפסיקו ללוות אותנו בכל הצורות, אם זה בבמות או עבודה זרה מסוימת, או אפילו אליליים, אלילים של אומות העולם שבאו ונחזו בתוכנו בגדולי האומה, מלכי ישראל וכו' וכו'. החטאים הנוראים האלה הם מוטטו את עם ישראל. האלילות הזאת באה כתוצאה חפץ עצום להתקרב לאלוקות שלא היה, לא הייתה לו הפרופורציה המאזנת והמזככת במקביל. לעומתם באו השוללים כבאי כוח טהרת המחשבה, עמלו ויגעו להרבות את השאלה עד אשר נתרחקו מרחקים שאין להם סוף מכל השטח של הקשבת הרגש של קרבת השם. התנודדה על ידם האנושות כנוד הקנה במים, אכולת ספקות ונחת. אז אנחנו יודעים שבית שני בא כתשובת משקל לחטאים האלה של בית ראשון. מה שהרב בעצם מסכם במאמר המפורסם שלו, חכם עדיף מנביא בזרעונים. הרב מסביר שמה שבית שני באה חוכמה והתבססה בצורה מסודרת. אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, יעמידו תלמידים הרבה, הסיסה בתורה, הצד הזה של הדגש על העמדת היסוד של קיום היהדות על ידי לימוד תורה, לימוד תורה ברבים, קמת ישיבות וביסוס כל עולם ההלכה המפורט והמסורד לענפים ונימים דקים, זה בעצם שתל בצורה אחרת לגמרי את מערך החיים בצורה יותר לימודית, בצורה יותר מסודרת, כאשר הדגש הוא לא פנייה ישירה אל ריבונו של עולם בצורות כאלה ואחרות של נבואה וקליטת דבר השם, אלא בעצם יש לאדם מחויבויות, אדם צריך עיקר הדגל, קיום מצוות ולימוד תורה. וכך מאז ועד היום, זה היסוד היותר מרכזי. אז החכם, החוכמה הצליחה לעקור את העבודה זרה, והצליחה לבנות בסיס קיומי יותר מוצק לעם ישראל עד ימינו אנו. אבל מצד שלי, כל אחד מרגיש את התמעטות האורה, את התרחקות מושגי האלוקות, את מה שאומר, התרבו הספקות, האחיזה המוצקה והבריאה של מושגי הקודש, כפי שהם היו בזמן בית ראשון, הלכו ונהיו לחשבונות הלכתיים, תוך זה גם צדדים וספקות ודברים שבעצם יצרו מסקים לפני האורה היסודית. הפרץ הנבאה שזרם קרבת אלוקים בלא זרם של טהרה עומד לעומתו, מזקק את סיגר ומתרבים על ידי נביקת רוח האדם וחוסר כישרונו להחזיק את השאיפה הגדולה הזאת בטהרתה. הוא היה גורם בכל אשר סבלנו מיצרד העבודה זרה בכל אותם הימים אשר לפף גם אותנו. רוב התקופות הבעיה הייתה באמת העבודה זרה, הצורה חסרה הייתה השלילה, השלילה של מושגי אלוקות, הסדרת המושגים בצורה הסברתית, בלי שהיא כתושטש על ידי עבודה זרה או הגשמה. והרב אומר, בלבוש הנוכחי, הדברים שוב חוזרים דרך צורות חיים נוספות של עולם החסידות, עולם הזרמים האחרים שבאו והרב מסכם, הרוח החיובי של חפץ הקרבה האלוקית, הרוח שלילי של חפץ הטהרה, שרוח הקרבה הזה, אין להם שני הצדדים שצריך למצוא בהם את האיזון. באופן כללי, עולם הרוח, אני לא מתכוון עולם הרוח באלמה, עולם הרוח המסודר באופן לוגי, באופן שבעצם נותן מין מענה כוללני לכל תחומי היהדות, להסביר אותם בהערה שאיפתית, בהערה אידיאלית מצד אחד. מצד שני, ההסברה ההלכתית, המחושבנת ומדויקת ומפורטת לכל גורמיה ומדרגותיה, זה שני צדדים שבדרך כלל לא יכלו לשכון זה בצד זה, קשה היה למצוא גודל חיים שמסוגל לאחד את כולם. זה שהרב אומר, נשמה רבת כוח כזאת ששני הרוחות החיובי והשלילי אשר לתשוקת קרבת השם פעלו עליה בשלמותם, וההתגוששות רבת הזעזועים שביניהם שכללה את מלוא הופעתם עד שהצד החיובי הלוהט לקרב הלב לקרבת השם פעל את כל פעולתו עד מעמקי הנפש, הצד השלילי פעל את זיקוק טהורו עד יקבע כל זוך ניקיונו של הצד החיובי. זאת הייתה נשמתו של רבנו משה בן מימון ז"ל, אשר לאורו רואה בית ישראל אור וקרנה ממנו גם על מרחב האנושות התרבותית בכללה. במקומות אחרים הרב מסביר, הרב כותב לאחיו באחת האגרות, הוא אומר שמדבר על הקביעות שלו ברמב״ם. הרב מוסיף שהמשפט שהוא חושב שהרמב״ם יהיה לעתיד הספר העיקרי של עולם ההלכה. זאת אומרת, הרב לא כמובן לא עלילה ממנו, כל מה שהרמב"ם בסופו של דבר הוא לא ספר מספיק מפורט, כמו שולחן ערוך, ונושא כלים, שיכולים להדריך את כל החיים. הרמב"ם מתכוון לומר שבאמת החדות והדיוק המילולי בצורת ההסברה של הרמב"ם, איך שהיא בעצם מפולשת מתוך שני התלמודים, מתוך הראייה הגאונית של הסוגיות, היא דבר שעתיד להיות מואר יותר. וזה בלי שאנחנו נוכל להתעלם כמובן מכל מה שהתרבה אחר כך והתפשט והסתעד בכל הספרים שיכתבו אחריו. אבל המאור שברמב"ם, הוא מצאו דרכים, באמת מאז ועד היום לא חסרים חיבורים על הרמב"ם והסברות כאלה ואחרות. וכנראה ככה הרב רואה את זה שדווקא בעקבתא דמשיחא, כאשר בעצם תהיה לנו גם מעיינות חוכמה מעולם ההגדה, מכל המרחב הרוחני של התורה, יהיה אפשר להסתכל על הגאונות המבט ההלכתית המסודרת, השורשית של הרמב"ם, ולראות שבסופו של דבר זה בעצם השלד הנכון, להסתכל על כל עולם ההלכה שלנו.
הרמב״ם בשיטה האמונית שלו הוא קצת יותר שולל, כי הוא בא בצורה של שבעה טעמים. ששם מדעת אלוקים הרב קצת יקודף, זה פחות טוב, דווקא הצורה הזאת היא טובה ולא מספיקה.
לא, בלי ספק, מה שאמרתי, ההסברה העיקרית של הרמב״ם, הרמב״ם לא מביא לפנינו את ההסברה האידיאליסטית. הרב כותב באורות האמונה, למשל, הרב אומר זה יוצא אורות האמונה עמוד 88, קצת אחרי משהו. הרב אומר, בחוכמת העולם עד השפעתו של אריסטו, הייתה החזיוניות הפנימית מתגברת יותר מהתכונה המושכלת על פי הערכים החיצוניים. זאת אומרת, עד אריסטו, ההסברה שכל העולם הקדום הייתה דווקא הסברה נשמתית רוחנית. וגדול אפלטון שקדם לאריסטו, הוא היה יותר רוחני, הוא היה מאלה שהיו קרילים לאורך הדמיימנות, נפגש עם נביאי ישראל, וכך יש מקורות כאלה. זאת אומרת, הפילוסופיה היוונית עם כל שאילותה, עם כל מה שהיא, אבל ההסברה הייתה יותר קרובה במושגים רוחניים. עד שבא אריסטו, שמצד אחד היה אולי הגאון שבהם מבחינת העולם המדעי המסודר שלו, אבל השכל שם גבר על הכל, ואז גברה הצד החשיבה הזאת הפילוסופית המחוסרת חיות. ועד הפילוסופים הרבים הכל היה, הוא המשיך את האריסטו. הרב אומר פה, אותו הלך של הנבואה שבישראל עדיין היה קיים אצל אפלטון, כן, טבעו הייתה התייצרותה של בינת האדם החילונית, בנטיית הצדדים היה יצרה דעבודה זרה מתפרנס ממנה, בקדושה, להבדיל, גדלות הרשמה לפנימיותה וסיגוב האמונה בתוכן החיים. הפסקת רוח הקודש הנבואית בישראל, מישראל, אז מה היא גרמה? הפסקת רוח הקודש הנבואית ביססה בצורה חילונית את המעמד של התגברותה של הרציונליות וערכי ההרגשה, נסתם השביל העליון של מהלך הרוח. לא יכלה החוכמה היוונית המאוחרת להתפשט על כל המילוי הרוחני, וזה בעצם, ואז הופעתו של הרמב״ם, בעת שעל ידו באה ההשפעה האריסטאית לתוך מחנה ישראל, היא דווקא פלסה את הנתיב לערך האמונה היותר עליון, לשלוט על כל ערכי החיים הפנימיים. ואז הוא מסביר פה שהרמב"ם בעצם יצר את הסביר מדוע אין להסתפק בכל ההסברה האריסטאית הזאת, כל ההסברה הפילוסופית. בסופו של דבר, נכון שהשיח מעסיק של הרמב"ם הוא בשפה ההיא, אבל המתבונן והמעמיק להתבונן, רואה שבעצם הרמב״ם פתח את השער אל הנשמה של כל זה, בלא שהוא יצר הסברה שלמה רוחנית נשמתית כזאת. זאת אומרת, אז הרמב״ם לא שולל, והרמב״ם לא נגד הסברה זאת, כאילו הרמב״ם לא גמר את המלאכה, כך זה יוצא פה. אז הוא אומר... הרמב״ם בעצם גילה מה לא מספיק בכל ההסברה הזאת, או מה לא, קודם כל מה לא סותר בהסברה הזאת את התורה, ומה סותר ומה כאילו, אבל בסופו של דבר הוא גם עשה מכל מה שיש באמת מאמר שני, מאמר מיוחד, שבסופו של דבר עם כל מה שהרמב״ם משתמש בצורת ההסברה של אריסטו, אבל הוא בעצם אצלו הכל מן הזווית הנשמתית, מה שאצל אריסטו זה כל זווית פילוסופית חיצונית. אבל הרמב״ם לא ביסס אמונה בהסברה הנשמתית. זה הרמב״ם לא עשה.
בעצם כל התוכן של הרמב״ם בא להגיד שלא מספיק להסתפק בתפיסה הריסטואית, אבל כן. הוא לא נותן בעצם, כאילו, זה שהרמב״ם, אם זה כל הרמב״ם, בעצם הוא לא עסק עם זה.
הוא אומר לגבי הרזים, הנה זה גם מתאים לזה. וזה שזה משמיים ככה שתוכן הרזים היה חסר ברמב״ם בעמוד
86
86
מה שמתחיל עמוד 86 למטה לקראת הסוף שמיים הקדוש ברוך הוא העלים מהרמב״ם את ה...
זאת אומרת, היה כאן חשבון אלוקי, שיהיה לזה איזשהו מימד נצרך מאוד, שזה קומתו של הרמב״ם, ברור שזה לא מספיק, זה לא... אבל זה... זאת אומרת, צריך לומר כאן, שהרמב״ם ודאי ש... יש בו בכל דרכי עבודת השם, כל שמונה פרקים, כל מה שהרמב"ם מדבר, מוזגי אמונה, עבודת השם, ואהבת השם, שיש גם ביד החזקה, וגם בהרבה מקומות, במורה נבוכים, ודאי שמצוי בזה שיטה שלמה, שהיא כן בונה על התקרבות לריבונו של עולם, בסך הכל בכל מכלולי החיים. עיקר ההסברה של הרמב"ם היא באמת הסברה לוגית, רציונלית. אבל בסופו של דבר, כשאתה בא ורואה את פריסת הדברים ואת העומק שממנו הם יוצאים, אז גם ברמב"ם בסופו של דבר הכל מושתת על איזה עומק פנימי שאותו הרמב"ם לא מנסח, הרמב"ם לא מסביר ולא בונה את ההסברה בצורה כזאת נבואית של התגלות. אבל בסופו של דבר אין מקום לכל השיטה הזאת אם אתה לא בא ואומר שבסופו של דבר בלב ליבה יש צעד עמוק כזה של שורשיות וחיבור לריבונו של עולם, שהוא בעצם מעיין החיים, מעיין החיים שהרמב"ם בעצמו חי אותו, כמו שהרב כותב, שהוא היה בעצם לחם חוקו, אבל זה נכון, כמו שהוא אומר באמת, שהרמב"ם, כן, כאן בתלמוד 86, במורות אמונה, הוא אומר, שני פרנסים טובים עמדו לישראל, שני מלאים ברכת השם ותורה חוכמה גדולה וקדושה צדק ומישרי, הרמב"ם והרמב"ן, שניהם כללו בתוכם את כל אוצר החיים של ישראל לאדם לפי היכולת האנושית. הרמב"ם באמת מצד השכל, שופט כל ערך בהגדרותיו ומעמיק בתום ההבדלה שבין המציאות העליונה מעל כל שם בתיאור מציאותי הנקלט מאור השכל העליון שבהקשבה הבינתית המדויקת והדרגתית. העסוקה בהבחנת האור האלוקי. ההגבלה, זה יסוד ההסברה של הרמב״ם. והרמב״ם הוא בעצם פותח שער, אומר, באמת עוד יותר מהרמב״ן, הכוזרי, לכל הצד הפנימי, הצד הרוחני, חוש האמונה, בין התוצאות לכל בינה, פנימית, קבלית, אמת רוחנית עליונה, שדרוח רזה אמוני מנקלטת. תוצאותיה חוכמות נעלמות בחוג ההשריה של הצורה ויוצרה בכוחן הגדול של נביאים, שאינו פוסק מבני נביאים, מדור לדור.
אפשר
להגיד שאנחנו כמו המהר"ל, שבעצם רק הדרך ניתוח היא דרך רציונלית, למרות שהתוכן עצמו הוא קריטי, או שזה לא... רואים שזה לא, לא כמו המהר"ל. המהר"ל, הסברה של המהר"ל היא כן הסברה, המהר"ל תפקידו, המהר"ל במפורש, בא לבנות את ה... את, 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 את אוצר החיות של הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, קשר החיים כאומה. התורה היא עצמותית, הארץ ישראל עצמותית, הכל לא מכשירים. המהר"ל משתמש בטרמינולוגיה פילוסופית מסוימת שהייתה שגורה, אבל זה רק כלי, זה רק כלי לשוני של המהר"ל, מין הדרגתיות של כניסה אל, אל עומק המושגים, אבל כל סדר הפרקים וכל סדר, כל ההסתכלות הכללית בסופו של דבר למי שקורא את הדברים נכון, היא באמת לשתול את היסודות הרוחניים, זה ברור. ומה זאת ברמב״ם, בסופו של דבר הוא ראה את עיקר תפקידו בלתת ביסוס שכלי מסודר והגיוני לכל היהדות, להפוך לכל מיני תפיסות שרווחו אז, שהפילוסופיה היא משהו של שכל. והדתות זה משהו משמש, מה שקיים היה אצל הדתות אחרות, ובכלל לא דבר רגשי, דבר של תבערת קנאות, כל מיני מושגים שכל פעם התחלפו והוצגו בצורה מאוד לא מכובדת הרבה פעמים. ובסופו של דבר, היהדות יש בה אמת חודרת ועמוקה, בכל יסוד ויסוד שלה, בכל... וגם יסודות קשורים, אבל ההסברה היא הסברה שכלית בעיקרה. אבל כשאתה רואה את ההסברה השכלית הזאת עוברת מאוד נושא, עוד נושא, עוד נושא, עוד נושא, ואתה רואה מאיזה עוצמה היא נובעת, ואיך היא מקיפה את כל החיים, אתה מדבר, בא ורואה איזה אמת חיים בסופו של דבר עולה מתוך זה, ועד כמה היא יושבת ובנויה, כדבר שמקיף את האדם מראשיתו ועד אחריתו, והוא מוסר את כל כוחות נפשו למען הדבר הזה. אז מתחבר לך שהרמב"ם בסופו של דבר הוא בעצמו ישב במכון ההוראה, הוא בעצמו היה אדם עליון של קרבת אלוקים אדירה פי עמה בתוכו, ויחד עם זה הוא ראה לנכון לעשות את הדברים קודם כל מוסברים באופן שכלי ומסודר ומקביל, ולא מטשטש כהוא זה משום מושג, ולהפשיט מושגים, כל המושגים מכתבי הקודש קודם כל, כל מושג הוא מושג, הוא מושג רוחני. יש את המילון הזה של הרמב"ם מתחילת מורה נבוכים, כל מושג הוא מושג, להפשיט אותו, לתפוס אותו בצורתו, אז כל העבודה הזאת היא בעצם מין שלמות אחת, שהיא מיוחדת במינה. ועדיין לא באה למעיין הרוחני נבואי הרזי של הרב. זה לא נמצא ברמב״ם בצורה מפורשת. אני לא סותר את זה. הרמב״ם לא מגלה לנו כזה מין דבר.
זה שהרמב״ם
תלו את
חוכמה הרזית, זה לא מושא שפה איזה בעיה כאילו בהסברה? זה חלק חסר ביהדות, כאילו זה...
קודם כל, אני הייתי רגיל לומר, גם אפשר לראות את זה מהדמה של הרמב"ם ממורה נבוכים. מורה נבוכים זה לא כל הרמב"ם. מורה נבוכים בעצם זה ספר שהרמב"ם כתב למי שנבוכים. למי, לכאורה. זה נכון שהרמב"ם נותן לזה, ונתנו לזה גם אחרים, משקל יותר נכבד. שזה לא רק חיבור כזה, כמו אחת מהאגרות, איגרת תימן, או איגרת אחת מהאגרות שהרמב"ם בא לפתור בעיה מקומית של מישהו, הייתה להם שאלה. החיבור המסודר והגדול הזה מראה על איזה משהו מאוד מסודר שהרמב"ם ראה בעצמו כאמת גדולה. אבל עדיין אין אף אחד שמכריח לומר שזה כל מסכתו של הרמב"ם, מסכתו של הרמב"ם הרעיונית. ייתכן שזה מה שהרמב"ם סבר, שניתן להימסר באותו דור, יכול איכשהו להיות מובן, גם לא היה מובן להרבה הייתה לי כמו ביקורת חריפה כנגד דרכו של הרמב״ם, אבל זה לפחות דבר שיש לו נחיצות, הוא יכול להיקלט אבל למשל, כל העניין של ארץ ישראל. אז נורא נמוכים כמעט שאין. בספר המצוות לא נמצא. אבל מצד שני, אם אתה מדבר ברמב״ם, ביד החזקה, אתה רואה שכל המלך המשיח עתיד לקבץ ישראל, כאן ישראל, את ישראל לארץ ישראל. ואתה רואה שבסופו של דבר, היסוד, היהדות האמיתית, זה בעצם עם ישראל כעם שחי בארצו. ועם כל הפסיקה הידועה שקופיים על יישוב ישראל. אז אתה פתאום מסתכל לפניך, הדבר הזה מזווית אחרת. איפה זה נמצא למורה נבוכים? מורה נבוכים הוא לא כתב, מה עושה ארץ ישראל, מה זה מה? אז לא הכל נמצא למורה נבוכים. למה לפי מורה נבוכים יש ערך לשבת בארץ ישראל? למה זה דווקא ביחד עם מלך המשיח? כי מה? כי על ידי זה עם ישראל יצא מכל הצרות? לא ככה אפשר. יש פה יסודות שאי אפשר לסביר. מה אתה אומר?
המחלוקות שקיימות, איך יהיה עולם הבא, ומלך המשיח, השגחה, כל הדברים האלה, שנחלקים מקובלים.
אני לא יודע אם הרמב״ם לא ידע בחוכמה פנימית בכלל. קשה להניח שענק העולם הזה, יכול להיות שספר הזוהר, אם באמת הוא גדל יותר מוכן, פשוט לא היה דבר. אבל זה ברור שספר הזוהר, גם עצם זה שהוא הצליח להתקבל מקצה לקצה בעם ישראל, פתאום ספר כל כך מהפכני, ספר כל כך עמוק, אז זה לא יכול להיות ככה למכור כזה סחורה פתאום ב... אין ספק שגדולי וענקי הרוח של היהדות, כבר כמו שהיום התחבר איזה חיבור, אז פתאום אתה רואה, כל מה שאני הסברתי כל הזמן, כל מיני הסברות פה, הוא נוגע בנקודה, איזשהו ספר חשוב על הרמב״ם פתאום, ומיישב שם קושון, אני רואה, כן, זה... זה שער יושר, אז מרגישים שפה הוא נגע באיזשהו משהו של שיטתיות ואמת עמוקה וחשוב. אז מעין זה להבדיל בעולם הרוחני, כל הוגי הדעות, כל מישהו שפה המעיין הזה, הוא בסופו של דבר, הוא בא ונותן איזושהי השקה למסכת רעיונית שלמה שהייתה קיימת, אולי לא בצורה כל כך בשלה, לא כל כך מפורטת, אבל הייתה קיימת. הייתה קיימת אצל דוד... יכול להיות שגם ממילא לא הייתה בהסברה רווחת לציבור הרחב, כי אין לך ספר כזה, אין לך סדר בדברים האלה עד כדי כך. אבל ודאי שאם היה רבנו עזרא הנביא, והיה גדולי הראשונים שהיה להם התהוות רוח וכל מיני, וגדולי הגאונים, אז ודאי שלא היו רק אנליטים חייתנים ברגע. אבל כיוון שהדברים האלה היו עמוקים מלהיות רווחים בציבור, זה לא הייתה הסברה מקובלת ומסודרת להתבטא בדברים האלה. אז זה היה פשוט, שהרמב״ם אמרה לי נכון, זה ספר שיותר אפשר מסביבו, כדי שיגיעו הדברים שהסברה הרזית תהיה פתוחה. כוזרי היה לפני הרמב״ם. אז זה יותר מיושב עם העולם הפנימי. אז הרמב״ם לא יודע, הרמב״ם לא ראה את הכוזרי. אולי, אבל לא ידע את שום דבר מזה. לא קשה. כוזרי היה, הרמב״ם כתב לבן שלו, אל תלמד מספרי החוינים חוץ ממה? חוץ מהאבן עזרא? והאבן עזרא, האבן עזרא היה, היה הרבה של היהל. האבן עזרא היה רבו של הכוזרי. אז לא יכול להיות שהרמב״ם לא היה איכשהו מודע לכל הבית מדרש הזה.